אנחנו מתחילים.
בסדר גמור.
סבבה. ברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר, ואיתנו כאן שלום חיית ונטלי מויאל, ואנחנו הולכים לדבר על האקדמיה ששלום בנה, ואנחנו גם נוסיף פעם ראשונה בפרק שלנו ונדבר על פסיכולוגיה. אז מה שלומכם?
בסדר גמור, מה שלומך? טוב, טוב.
מצוין, אז אני שמח שהצטרפתם אליי. שלום, תתחיל, הבמה שלך, אני רוצה שתספר קצת על עצמך, ואז נטלי תספר על עצמה ונתחיל עם השאלות.
טוב, שלום חיית, אני נמצא, אני מנטור ואנליסט בשוק ההון. אנחנו כרגע נתמקד לא בעיסוק שלי עצמו במצחיית המסחר, אלא יותר בחלק המנטלי שלשמו התכנסנו פה הרגע. ובעצם אנחנו ניכנס לנושא הזה, בעצם למה צריך מנטליות, כמה היא חשובה, מה בנינו במשך הסדנה הזו. ואם אני אתחיל ככה קצת לדבר על הנושא של המנטליות, אחד הדברים לפי דעתי החשובים ביותר לסוחר, בטח לסוחר תוך יומי, שהוא נכנס ללא מעט בעיות מנטליות שמעסיקות אותו תוך כדי מסחר, שלאו דווקא קשורים לידע עצמו. כשזיהיתי שיש איזושהי בעיה מאוד רצית בנושא הזה, כי כל העולם מדבר על משמעת, מנטליות, משמעת, מנטליות, וכשאתה מחפש חומרים לסוחר פרופר, זיהיתי שפשוט אין חומרים. עכשיו, אני בא מעולם חסידות, מעולם תורת הנפש, וההתמודדות שלי עם מנטליות, וגם מהצד הניסיון שלי בחיים, מהמשפחה שאני מגיע, המשפחה שהייתה חזקה במנטליות, עברה קשיים, יודעת מה זה התמודדת עם קשיים, ולי היה באופן אישי קצת יותר קל לצלוח את הדברים הללו, בטח מעולם שאני מכיר, מעולם החסידות חב"ד, עולם תורת הנפש, והבנתי שיש פה איזושהי בעיה שבאמת צריך לטפל בה לשורשה. אז בתחילת הדרך ישבתי, פשוט למדתי סדרה של ספרים, שאפשר ככה על אצבע אחת, כוח בלתי מוגבל של טוני רובינס, חשוב והתעשר של נפוליאון היל, אלון אולמן מארץ פריצת גבולות, מוטיבציה של דני ריי פימן, ועוד כמה ספרים שכרגע בטח שכחתי, יש ספר שנקרא גם כוח של תת מודע, ועוד כאלה וכאלה. וכשסיכמתי אחרי כל הספרים שסיימתי, הבנתי שבסוף הכל נלקח מהיהדות, הכל נלקח מעולם שאני מכיר, עולם תורת הנפש, עולם תורת חסידות חב"ד, ואמרתי, וואלה, אז אני יכול לעשות עם זה אפילו משהו. התחלתי לעשות מרצאות, תחיית הדרך מכל מה שלמדתי, כל מה שחקרתי, בטח מעולם הנפש שאני מכיר, והבאתי די לקהל שלי מספר שיעורים. אבל ראיתי איפשהו שבגלל שאין לך גושפנקה של בעל מקצוע, ההתייחסות לזה עם כל זה שמכירים אותי ואת העומק שאני יודע להעביר וללמוד, עדיין חסר הגושפנקה של איש מקצוע. והחלטתי שאני מרים פרויקט, ובונה את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד עמוקה במספר בעלי מקצוע, ואז פשוט התחלתי לחקור, הגעתי לדוקטור נטלי מויאל ברגר, שהיא פסיכולוגית קלינית, היא בטח תציג את עצמה עוד רגע, מומחית קלינית, פסיכולוגית קלינית מומחית, נפגשתי גם עם מישהי שמתמחה בעולם ה-NLP, לפני עצמו, בחורה בשם מאיה קריכלי, ויחד ישבתי איתם ובנינו איזשהו מערכי שיעור מסודרים עם כל מה שאני מכיר וכל מה שמתנקז אליי עם התלמידים, כל מה שאני חושב שאני עברתי במסחר, ובנינו איזשהו סדרת שיעורים, כל אחד בתחום שלה, ממש סדרת שיעורים ב-NLP, סדרת שיעורים מהעולם של הפסיכולוגיה הקלינית של נטלי, סדרת שיעורים מתורת הנפש שאני מכיר, ויחד ריכזנו את זה למקום אחד שבו כל מה שבן אדם סוחר, יתקל בו בעולם המסחר, או בעצם ימצא כבר בפנים בתוך הסדנה הזאת, או בתוך ההכשרה הזו, ועל מנת לתת לו את כל הכלים להתעסקות בתחום הזה, ולצלוח את הבעיות שכל סוחר מכיר, או חווה בצורה מיטבית. אני חושב שמכאן ואלה אני אתן רק על נטלי לדבר, כי היא זאת שבעצם לפי דעתי המרצה הבחירה שלנו בתחום, ועשתה עבודה נפלאה. חשוב לציין שכל סדנה שבנינו, כל סדרת שיעורים שבנינו, זה היה אחרי שהמרצים בעצמם ישבו איתי, למדו טיפה את העולם שלנו, לא בחינת הביצוע, אלא בחינת מה עובר על הסוחר, קצת הראיתי כמובן גם גרפים, ממה זה מורכב, אבל בעיקר שמעו ממני אחרי מספר פגישות, מה סוחר עובר, איזה בעיות הוא נתקל, וכמובן ביקשתי גם מעבר רק לצפת הבעיות, גם כלים פרקטיים, לצלוח את הקונטנט להם כלים פרקטיים לצלוח את הבעיות הללו, כאשר בעצם כל שיעור של אם זה מאיה או אם זה נטלי מעולם ה-NLP, אני תמיד הבאתי את הניסיון מהשטח שלי ומה אני חושב, מה אני מביא מעצמי בפרקטיקה עצמה, תכלס סוחר מול הגרפים, סוחר מול הבורסה, כל מיני דברים, ניואנסים קטנים, או לחילופין טכניקות או אוטומטיות שהמערכת מציעה, או לחילופין מה אני עושה, ולתת ממש את הכלים הפרקטיים ביותר, שתלמיד צריך לשבת, ללמוד, ועם זה להצליח. אז מכאן הבמה של נטלי.
אני חייב לציין שפסיכולוגיית מסחר זה אחד הדברים הכי חשובים. וזה כמובן הערוץ נבנה, וכל מי שמכיר אותי ועוקב אחרי מה שאני מעלה, אני מעלה הרבה תכנים לימודיים. פסיכולוגיית מסחר לא היה לנו עדיין בערוץ, לא יצא לנו לדבר יותר מדי, אז נטלי, הבמה שלך, תספרי לי קצת על עצמך, ואנחנו מקשיבים, שמחים ללמוד.
תודה רבה. אז כמו ששלום אמר, אני דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אני פסיכולוגית קלינית מומחית. אני מרצה באוניברסיטה הפתוחה, אני חוקרת ויסות רגשי כבר 10 שנים בערך. ושלום פנה אליי ושאל אם אני אהיה מעוניינת להעביר תכנים שקשורים לפסיכולוגיה בעולם המסחר. במקור למדתי את תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול, מאוד התעניינתי בכל הכלכלה ובהיבטים שונים של פסיכולוגיה ואיך הם באים לידי ביטוי בעולם האמיתי. והמנחה שלי הוא פסיכולוג, אחד המנחים שלי הוא פסיכולוג קוגניטיבי שלמד אצל דניאל כהנמן. אז ככה אני קצת מכירה משם את כל התחום של כלכלה התנהגותית, שמאוד מדבר על על כל מה שקשור למסחר ועל האופן שבו אנחנו פועלים בעולם, גם בתוך המסחר וגם באופן כללי, האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות שקשורות לכלכלה, שקשורות להתנהלות כלכלית. אז ככה התגלגלתי לתוך הסדנה של שלום, ואני חייבת להגיד שמאוד נהניתי ומאוד שמחתי על ההזדמנות הזאת.
ומה לומדים בסדנה הזאת? כאילו, זה חלק מאוד חשוב. על איזה נושאים אנחנו מדברים שם?
אז עשינו סדנה של כמה מפגשים. במפגש הראשון בעצם התייחסנו לקבלת החלטות תחת לחץ. איזה מערכות קוגניטיביות יש לנו ואיך הן פועלות, כשבעצם אנחנו מדברים על מערכות מוחיות שמאפשרות לנו לקבל החלטות. אחת המערכות היא מערכת שהיא יותר אוטומטית ומאפשרת קבלת החלטות מאוד מאוד מהירה, אבל לא תמיד היא יעילה במצבים שדורשים הסתכלות על הרבה נתונים, איזה שהם שיקולים מאוד עמוקים. ומערכת שנייה שהיא מערכת מאוד איטית ולא יעילה, אבל היא מאפשרת לנו לשקול דברים, לחשוב על המטרות ארוכות הטווח שלנו, לתכנן קדימה, לקחת כל מיני היבטים ולשקלל אותם ביחד, ובעצם התייחסנו לזה, ודרך זה נגענו בתיאוריה של הכלכלה ההתנהגותית של כהנמן וטברסקי, שהם שני פסיכולוגים זוכי פרס נובל בכלכלה, שפיתחו תיאוריה שלמה שאומרת ש אנחנו אוהבים רווח ושונאים הפסד, ובעצם יש לנו איזושהי עקומה של ערך סובייקטיבי שלפיה אנחנו פועלים. אם יש לנו זמן, אני ארחיב.
כן, בוודאי.
אז בעצם העקומה שלהם אומרת שהערך הסובייקטיבי, התחושת עושר או תחושת העצב שלנו ממה שאנחנו מקבלים או ממה שאנחנו מפסידים, היא לא זהה לערך האובייקטיבי. כלומר, אני לא שמחה פי שתיים כשאני מקבלת 200 שקלים, לעומת השמחה שלי כשאני מקבלת 100 שקלים. אני לא עצובה פי 2 כשאני מפסידה 200 שקלים, לעומת כשאני מפסידה 100 שקלים. ה-100 שקלים יחוו לי יותר מחצי מאשר ה-200 שקלים, או שהם יסמכו אותי יותר מחצי מאשר ה-200 שקלים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה שיחאב לי יותר על הפסד של 100 שקלים מאשר השמחה שלי על רווח של 100 שקלים, כי אנחנו יצורים שונאי הפסד. והדבר הזה משפיע גם על המסחר. למשל, כשאנחנו נרתעים מלממש הפסדים, אנחנו הרבה פעמים נראה אנשים שמעדיפים למכור מניה שמרוויחה, גם אם אנחנו בעצם מפסידים את המשך הרווח, היא תמשיך לעלות ואנחנו מפסידים את זה, ואנחנו נעדיף לעשות את זה על פני מחירה של מניה שמפסידה. והיא עלולה להמשיך לרדת, ואנחנו עלולים להפסיד עוד, אבל אנחנו נעדיף להמר, ולהפסיד יותר מאשר להפסיד, בעצם להפסיד את הרווח הזה.
אוקיי.
אז זה לדברים שאנחנו רואים שהפסיכולוגיה באה לידי ביטוי בהם.
איזה תכונות או יכולות הכרחיות כדי להצליח במסחר, לדעתך?
אני חושבת שהתכונות האלה הן לא ייחודיות רק למסחר, אבל הן באות לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה במסחר. שאחת התכונות הכי חשובות, וגם עליה דיברנו בסדנה, זה היכולת שלנו לשליטה עצמית. היכולת שלי לא לפעול על פי על פי איזשהו אוטומט, אלא להחזיק בראש מטרות לטווח ארוך ולפעול לפיהן, לפי איזשהו סדר. היכולת שלי ממש לתכנן דברים קדימה. ועוד תכונה מאוד מאוד חשובה היא היכולת שלי להתמיד ולתכנן מטרות לטווח ארוך. היכולות האלה בסופו של דבר הן קצת חופפות, אבל היכולת שלי להתמיד ולתכנן לטווח ארוך ולראות בעצם איך אני מגיעה למטרות שלי 5 שנים קדימה דרך תכנון של צעדים, ולא ליפול בגלל כישלונות בדרך. לזכור שכישלון הוא חלק מההגעה שלי למטרה ארוכת טווח. יש הרבה מאוד מחקרים שהראו שאנשים שיש להם את היכולת הזאת להתמיד ואת יכולת השליטה העצמית, מגיעים להצלחות הרבה יותר גבוהות בחיים, וגם במסחר אנחנו יכולים לראות את זה, כי בעצם אדם ש... מתנסה ולא מסוגל להתמודד עם כישלון, לא מסוגל לזכור מה המטרה שלו לטווח הארוך, לא יצליח במסחר כי הוא פשוט יפסיק. בסופו של דבר כישלונות הם חלק מעולם המסחר ואנחנו צריכים לזכור את זה.
איזה שאלות לדעתך הייתי צריך לשאול את עצמי לפני שאני באמת נכנס לעולם הזה, כדי לדעת אם אני מתאים או לא?
אני חושבת, וכאן אני גם אשמח לשמוע מה דעתו של שלום, אבל לדעתי, קודם כל, האם אני מסוגל להתמודד עם כישלונות? האם יש לי את היכולת לעשות זום אאוט מסיטואציה מסוימת, לעצור ולחשוב, האם כרגע נכון לי או לא נכון לי להיכנס לעסקה מסוימת, להסתכל על... שלום דיבר המון בסדנה שלנו על זה שיש איזשהו רצף של פעולות שצריך לעשות. אז גם היכולת שלי לעשות רצף כזה של פעולות ולא להרגיש שאם אני כבר נכנס לתחום ואני כבר מרגיש מומחה בו, אז אני all in, ואז באמת יש מקומות שאנחנו מרגישים ביטחון עצמי מופרז ויכולים ליפול בקלות. אז לא ליפול למלכודות האלה. וזה באמת היכולת לשליטה עצמית, דרך אגב.
Okay. שלום, מה דעתך על עד כמה משמעת חזקה פה?
קודם כל, לפני שעוסקים במשמעת, צריך לקבל את ההגדרה, להסביר את המונח הזה משמעת. כלומר, יש את זה כל מיני הסברים, בכל מיני מקומות שמי שיפתח מילון אבן שושן, או יחפש בגוגל, הוא ימצא כל מיני הסברים למושג הזה משמעת. אני מגדיר את המושג משמעת כיכולת להוציא לפועל את הידע ברגע הנכון. וזה בעצם מחולק לשתיים. היבט אחד אומר שאם יש לך ידע, אז תוציא אותו לפועל. ואם אין לך ידע, אז אין לך מה להוציא לפועל, אז אין לך בכלל מה לזכור. אז זה קודם כל א' ב', מה שנקרא, קודם כל בן אדם חייב לדעת מי הוא ומה הוא, מה היקף הידע שלו, לפני שהוא בכלל מבצע או נכנס למסחר. כלומר, אחד הדברים שאני, אני יכול להגיד, אפילו דורש מהתלמידים שלי, מהקהילה שלי, זה שיהיה לו נקודה של אמת. כי אני חושב שסוחר, שאין בו את הנקודה הזאת של האמת, הוא תמיד ישלה את עצמו, ומה שנקרא, המילים שלנו קצת חי בסרט, מה שנקרא. לכן חשוב מאוד מאוד שיהיה מגליים על הקרקע, כן, נקודת אמת, שבה הוא יודע מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, וכשהוא לא יודע, אז ידווח על זה, ידבר איתי, ידבר עם המנטור, וכשהוא לא יודע, שפשוט לא יסחר, ואני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה גם מעצמי, כי אנחנו יושבים, אנחנו נעסוק לזה כנראה בשיעורים הבאים, כשאנחנו ניפגש בפודקאסטים הבאים, אחד הדברים שאנחנו מבצעים זה עבודת צוות שלי, עם מספר אנשי צוות שלי, שאנחנו כל יום יושבים ועושים סקירות, וכשאנחנו נכנסים למניה שנראית על פניו טכנית, נראית מצוין, אנחנו אף פעם לא נסחר אם אנחנו לא שולטים גם בעולם הפונדמנטלי שלה. וכאשר אנחנו נכנסים לפונדמנטה ולא מבינים לעומקם של דברים בדיוק מה גרם לעלייה או לחילופין מה יכול לגרום לירידה, יש לנו אפילו ספק הכי קטן, ממש ספק הכי קטן, אנחנו פשוט פוסלים את המניה, על הסף. גם אם השגענו בה לפני כן 30-40 דקות מחקר ובודקים וקוראים ולומדים את החדשות, מנתחים את הדוח, אם יש לנו בשוף ספק, אנחנו פשוט לא שם, פוסלים אותה על הסף. וזה בדיוק בא מנקודתו של האמת, שאנחנו מבינים שיש משהו שאנחנו לא מבינים. ולכן במסחר אתה חייב להבין לאן אתה נכנס, לאיזה עולם אתה מגיע, מה עומד מחווי התנועה של המחיר, מדוע כל יש פתיל, מדוע יש זנב, מדוע קיבלנו פה תמיכה ואחרת, כי לכל דבר יש סיבה במסחר, בטח בטח כשאנחנו נמצאים היום בעולם האלגו, ששם בוודאי, בוודאי שהיום יש סיבה לכל עניין ולכל פתיל ולכל זנב, אנשים לא תמיד נותנים לזה, אינו חושבים שזה, מישהו פתאום הקונים שולטים, ואז לכן המניה עולה, ופתאום זה לא רק זה. יש פה הרבה משחק היום של אלגו, ולכן היום כל תמיכה מקבלת משמעות קצת שונה, וצריך ללמוד את הדברים לעומקם. ואם אני נכנס קצת לשאלה הקודמת שנטלי גם משנתה אליי, לשאלתך, מה צריך סוחר, אז קודם כל, מעבר למה שאמרתי, להבין מה זה המשמעות של המשמעת ונקודה של אמת, צריך לדעת, כל סוחר גם צריך לדעת מה המחלות שלו. הרמב״ם, אני בא מאוד כמו שאמרתי לכם, עולם היהדות, והרמב״ם אומר שידיעת המחלה זה כבר חצי מהמרפא. כלומר, בן אדם שמודע לעצמו, מודע במה הוא חלש, הוא יודע גם לטפל בזה. בן אדם שלא מודע איפה הוא חלש ואיפה הוא חזק, אז כמובן שם הוא גם יכול ליפול, ולכן צריך לדעת לשפר ולתקן את החולשות, וכמובן לשמר ולהמשיך לתחזק את החוזקות שלך. זה אחד. דבר שתיים, בן אדם שיש לו חששות מכסף, פשוט הוא לא מתאים למסחר, חד משמעית, חד וחלק. היה לי תלמיד שהיה, בא, נרשם, למד מסחר, בשלב מסוים היה צריך להעריך ליווי, והבנתי שהוא לא כל כך סוחר, ואמרתי, תשמע, אני לא מתאים לך את הליווי, אני לא רואה שאתה סוחר, אין סיבה להעריך לך ליווי. ואז ישבנו לשיחה ככה אישית, מה שנקרא מנטלית, אני והוא, הוא סיפר לי שיש לו פחדים מהפסדים. אמרתי לו, תקשיב, מבחינתי, עד שאתה לא מתמודד, קודם נתתי לו כמה טיפים לדרך, אמרתי לו, תשמע, עד שאתה לא מתמודד עם הפחדים שלך, ואתה מוכן לדעת להפסיד $30, $50, $100, כמו שאתה לי אמרה, המסחר, ההפסד הוא חלק מהמסחר, אני תמיד אומר, צריך לחבק את ההפסדים. וחיבוק הזה של ההפסדים גורם לנו בעצם לצלוח, לחשוב על העבר, לתקן אותו, ומשם גם לדעת איך לעשות איך אחרת בהמשך. אז הדבר ראשון זה להתמודד עם הפחדים שלנו, ועד שאותו תלמיד לא בא לי ואמר לי, תשמע, אני הבנתי, אני מצליח להתמודד עם הפסד של 30, 50, 100 דולר, והוא על פי יחידת הסיכון שלו, רק אז הוא חזר לקהילה, ושזה לא מעט סיפורים כאלה אצלנו בקהילה. הדבר ראשון זה לדעת שיש לך, אתה יודע, אין לך חששות, אין לך פחדים. הדבר השני, זה כמובן כמו שנטלי אמרה, התמודדות בתנאי לחץ. יש אנשים שמגיבים לזה יותר טוב, יש אנשים שפחות, כמובן יש לזה פתרונות. ביטחון עצמי זה משהו שמאוד נדרש לסוחר, יחד עם זאת, זה משהו שאפשר לרכוש ולהתאמן ולרכוש אותו עם הזמן, וזה לא משהו שאני פוסל על הסף עם מישהו, אין לו ביטחון עצמי, אבל עם ידע נכון, עם טריגרים, עם הכשרה מדויקת, וכמובן לקחת אותו יד ביד, אז דברים שאפשר לצלח אותם ולעבור אותם די בקלות. מענה שאני בעולם NLP, מאיה, עשינו במספר המסגרת הסדנאות, כמובן עד שהקורונה תפסה אותנו, אז עשינו את זה בכיתה, ובשאר הדברים עשינו בזום לצערי, אבל כשעשינו את זה בכיתה, אז לקחנו תלמיד, דווקא בחרתי תלמיד עם בעיות פחדים, או בעיות במסחר, ופשוט סגרנו לו את העיניים, פיזרנו כסף ברצפה, ממש כסף ברצפה, והתחלתי את מאיה, שהיא תתן לו הנחיות לא כל כך ברורות, והוא צריך לעשות, לפעול, לעשות לחפש את הכסף על הרצפה, כמובן עם הנחיות, תלך ימינה, תלך שמאלה, תסתובב, אבל השלחות שלו היו כל כך ברורות. אז כמובן שהוא אסף רק חלק מהכסף מהרצפה, ואז אני נכנסתי לתמונה, אמרתי לו עכשיו, הראיתי לו מה הוא השיג, זאת אומרת מה הוא יכל להשיג מהרצפה, מה שהדמיה, מה שנקרא לבורסה, להרים כסף מהרצפה, ואז אני נכנסתי לתמונה. אז קודם כל אני הראיתי אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, אתה לא עושה שום דבר בלי שאני אומר לך מה לעשות, אבל אחד לאחד. אז קודם כל, כל הסמכותי מיד עשה עליו רושם. ואז פשוט הפניתי אותו, תצעד שלוש צעדים, כך ימין, תסתובב ככה וככה מעלות, תרד, תצטמי את היד לרגל, שם מחכה לך כסף. ממש הנחיתי אותו, הוא אסף את כל הכסף מהרצפה בצורה מדהימה. ואז שאלנו אותו, ממש כמו מחקר, מה גרם לך אצל מאי אתה חושב להצליח או לא להצליח, ולא גרם לך אצלי להצליח. ואז הוא אמר, פשוט הגישה וההכוונה המדויקת גרמה לי לביטחון וידעתי מה אני הולך לעשות, ממש צעד אחרי צעד. וזה בעצם אחד הדברים שבעצם אנחנו מאמנים פה את האנשים, כי קל ללמד על המסחר. העניין זה להפוך את הבן אדם להיות סוחר, לחשוב כמו סוחר, וזה בדיוק המנטליות שהוא צריך להתעסק איתה, מתי לקנות, מתי להיכנס, מתי הוא צריך לצאת, לטפל בגרידות, שאלת את נטלי איזה נושאים היא הבהירה, אז אפשר רק להסתיר את זה ככה בקצרה לפחות. קודם כל היא נגעה בהיבטים מדעיים, היא דיברה על הצלחה וכישלונות, היא דיברה על קיבעון מחשבתי, שליטה עצמית. אם אנחנו הולכים לעולם ה-NLP, אז דיברנו על עבודה קודם כל לפי כללים. זה דבר ראשון לפי דעתי צריך לאדם לדעת. נחישות וביטחון עצמי, גרידיות, תחושת הפספוס, איך יוצרים מיקוד, כל הדברים שבאמת באמת נוגעים, מה שנקרא, בקישקע של הסוחר. אני מעולמות שלי הבאתי נושאים כמו מעלת ההזדמנות השנייה, מי שיודע במשרה יש הרבה פעמים את הנושא הזה של אנשים פספסים, נכנסים למניה, היא לא תמיד עושה מה שהיא רוצים ועוזבים אותה, ואז פשוט מגיעה ההזדמנות השנייה, ודעת איך לדעת איך לתפוס אותה. אז אחת ההרצאות שלי מעולם התורה עסקה דווקא בהזדמנות השנייה. עסקתי בנושא של מעשה בפועל ונושא של גילוי פוטנציאל של בן אדם, עד איפה הוא יכול להגיע וכמה הוא צריך לעבוד קשה בשביל זה. מנגנוני שיפור, מחשבה למעשה, פוטנציאל, גם פה, גם אני עסקתי בפחדים, איך מייצרים מערכת שיפור, ותתפלא, גם נתתי לאחרונה שיעור, מה לומדים מאות א' מתוך סיפור חסידי, ופשוט נתתי שם הרצאה, כל הקשרים, מה לומדים מאות א', החל מסוחר מתחיל, לדר, מה זה סוחר ותיק, מה הקשר בין, בין, בין תלמיד לבין המנטור שלו, מה זה דרך הכשרה, הצלחה עקבית, ומה לא, אות א', פשוט הלכתי עם זה עד הסוף, פשוט היה מדהים, וכפית בקם שקיבלתי על השיעורים האלה, דווקא מעולם הנפש באמת היו מדהימים. אני יכול להגיד לך ככה, לא את הכל נטלי יודעת, חלק יודעת, שהחלק המנטלי שנטלי הביאה אותו, המחקרים שהציגה, הנקודות המדעיות, עשו רושם עצום, עצום על הסוחרים. אני יכול להגיד עליי באופן אישי, הפעם הראשונה שאני שמעתי את נטלי בשיעור המסכם הראשון של הסדנה הראשונה של ה-NLP, נטלי התנה את השיעור שלה, כי קדמה להמשך, ופשוט אני זוכר שהיא סיימה את ההרצאה שלה, ופשוט ירדו לי דמעות, לא יכולתי לדבר במשך כמה דקות, אני תמיד מסכם אחרי, או שואל שאלות מצידי, ומביא את העולמות שלי, את הניסיון שלי על ההרצאות, ואני זוכר שפשוט הדמעות חנקו לי את הגרון עד כדי כך, כי אני תמיד אמרתי לה שהיא בשקט שלה, מה שנקרא, מתחת לרדה, מכניסה לך טוב, וזה פשוט הרגשתי שזה כאילו חמקן פגע בי ישר בלב, וזה ממש ישר השאיר עוצמה, והתפלאתי לשמוע שבאמת כל התלמידים כמעט שהיו בשיעור, אמרו שהם חוו פשוט אותו דבר, זה פשוט פגע בהם, שם להם מראה, שם להם את האמת מול הפרצוף, וראינו את השינוי גם בקרב הקהילה, איך הם מתייחסים היום למנטליות, איך הם מצפים גם לקבל פידבק מנטלי, מעבר רק לטכני או פונדמנטלי, וזה בעצם מה שעשה לנו, אני חושב, הקפיץ לנו את הקהילה, מבחינת ההתעסקות והיקף הידע, ובמה אנחנו מכווינים את הסוחרים, בכמה רמות קדימה, העולם המנטלי פשוט עשה שינוי עצום בקהילה, פשוט שינוי עצום.
אוקיי, אני אפנה שאלה נוספת לנטלי. אנחנו דיברנו על ביטחון עצמי. כמה טיפים מהצד שלך אפשר באמת לשפר את הביטחון העצמי שלנו?
אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים שיכולים לעזור לנו לשפר את הביטחון העצמי, זה לסגל לעצמנו גמישות מחשבתית. להסתכל על הדברים מכמה נקודות מבט, לתת לעצמנו כמה אלטרנטיבות לכל דבר. זה נכון גם כדי להצליח בחיים וגם כדי לבנות לעצמנו איזשהו ביטחון עצמי, כי אני אתן דוגמה מתחום המחקר שלי. אני מתעסקת בביסות רגשי, ואחת מהאסטרטגיות הכי יעילות לביסות רגשי היא הערכה מחדש, להתבונן על הסיטואציה מנקודת מבט אחרת. ובעצם אני יכולה להסתכל על כישלון, ולהגיד לעצמי, הכישלון הזה מגדיר אותי. הכישלון הזה אומר שאני לא יכולה להיות סוחרת טובה, הכישלון הזה אומר שאני לא אדם מספיק מוצלח, אומר עליי כך וכך וכך. אני יכולה גם להסתכל על כישלון כמשהו שמלמד אותי, כאיזושהי למידה מבוססת משוב, באמת, לקבל פידבק על הביצועים שלי, ואז להגיד לעצמי, אולי כאן פספסתי משהו, אולי הייתי צריכה להתנהל אחרת, ללמוד מזה להבא. ובעצם היכולת הזאת להתגמש, לחשוב על הדברים מכל מיני נקודות מבט, יכולה לאפשר לי להרגיש הרבה יותר בטוחה בעצמי, כי אם אני אגיד לעצמי שאני כנראה כישלון, כי נכשלתי, הביטחון העצמי שלי ייפול לקרשים. אם אני אאפשר לעצמי להסתכל על הדברים מאיזושהי נקודת מבט אחרת וללמוד מהכישלון הזה, אני אוכל לבסס לעצמי הצלחות, וההצלחות האלה יגבירו את הביטחון העצמי שלי. אז אני חושבת שזה הדבר הכי הכי בסיסי כדי להצליח לפתח ביטחון עצמי. עוד דבר שהייתי מנסה לסגל לעצמי זה היכולת לדבר עם אנשים ולשתף אותם, ואני חושבת שבקבוצה ששלום בנה, יש את היכולת הזאת, אני כל פעם בהרצאות שמעתי איך הם משתפים אחד את השני, איך הם נעזרים אחד בשני, כאיזשהו פידבק משלום, ובאמת היכולת הזאת מאפשרת לאנשים להיעזר ברגעים של מצוקה, ורגעים שבהם מרגישים לא מספיק טובים, ושהביטחון העצמי יורד, והתמיכה ההדדית הזאת מאפשרת לבנות ביטחון עצמי גבוה יותר. וכל הצלחה בסופו של דבר תגביר את הביטחון העצמי.
אוקיי. יש לך טיפ כלשהו לבן אדם שנכנס לקשיים עכשיו, רוב המחשבות שלו הן מחשבות שליליות. בתחום הזה פשוט מאוד קל להיכנס למחשבות שליליות, אז פשוט, אם יש לך איזה שהם טיפים מסיפורים שכבר יצא לך לשמוע.
אז כמו שאמרתי לך כשדיברנו קודם, אני לא מתעסקת באופן ישיר בעולם המסחר בטיפול או בדברים כאלה. אני כן פוגשת הרבה מאוד אנשים שנתקעים, שנכנסים למחשבות שליליות סביב נושאים שונים. יצא לי לעבוד הרבה עם סטודנטים שסביב תקופת בחינות חווים הרבה מאוד תחושות ומחשבות שליליות. ופה בדיוק נכנס תחום המחקר שלי לביטוי, וביסות רגשי זה יכולת מאוד מאוד חשובה כדי להתמודד עם המחשבות האלה. אז קודם כל הייתי מציעה לא להתעמק במחשבות השליליות, לא להתחיל לחפור בהם יותר מדי, זה לא מוביל לשינוי. יש לנו נטייה הרבה פעמים כשמשהו לא מסתדר לנו, להיכנס לתוכו, לחפור בתוכו, למה זה קורה לי, מה עשיתי לא בסדר, אבל לא באופן שמקדם אותנו. אז אני הייתי מציעה לנסות לחשוב איך הייתי יכול להתמודד אחרת עם הסיטואציה הזאת. מה הייתי צריך לעשות באופן שונה כדי שהמצב הזה לא יקרה שוב. זה פותח את המחשבה ונותן לנו עוד אלטרנטיבות ומאפשר באמת את הגמישות המחשבתית הזאת שדיברתי עליה קודם. עוד דבר שהייתי מציעה דווקא בנקודות האלה של התקיעות, שוב, להתייעץ עם אנשים שהם מתוך התחום ולא נמצאים באותה תקיעות, עם חברים, עם קולגות, עם מנטור, עם מישהו שיכול לתת לנו איזושהי הכוונה, כי לפעמים אפילו לדבר על הדברים, גם אם מישהו לא עונה לנו, רק לדבר על הדברים, יכול לתת לנו איזשהו כיוון אחר. ולפתח לנו את המחשבה, במקום להיות תקועים בתוך אותן מחשבות שליליות, שאנחנו במחקר ובקליניקה קוראים להם רומינציה, בעצם איזושהי העלאת גירה מחשבתית. הדבר הזה באמת לא מקדם, לא הצלחה, לא בריאות נפשית, וגם לא בריאות פיזית. ועוד דבר שהייתי מציעה, זה לנסות לעשות איזשהו זום אאוט. אם אני תקועה בתוך סיטואציה שמכניסה אותי לאיזשהו לופ שלילי, באמת לאיזשהו כדור שלג של מחשבות שליליות, הייתי מנסה להסתכל אל מחוץ לסיטואציה, לראות את הדברים מנקודת מבט הרבה יותר רחבה, וזה יאפשר לי לראות שכרגע אני אולי בנקודה נמוכה, באיזשהו שפל, אבל היו נקודות טובות לפני זה וגם היו נקודות טובות אחרי זה. אני אומרת את זה באופן מאוד כללי, חשוב לי להגיד שבתוך הסיטואציה הזאת של מחשבות שליליות שאנחנו נמצאים בתוכן, לפעמים קשה לעשות את זה. ובגלל זה אני כן מציעה לדבר עם עוד מישהו. כי לפעמים העזרה הזאת ממישהו נוסף, נקודת המבט הנוספת הזאת יכולה לתת לנו פרספקטיבה שאנחנו בתוך הלופ הזה מתקשים לתת לעצמנו.
אוקיי, שלום, יש לך משהו להוסיף?
כן, אני אגיד לה, נתלין לגבל מהנקודה של לקבל את העזרה החיצונית. יש אמרה בגמרא שאומרת שאין אסור מתיר את עצמו מבית המאסר. כלומר, אנחנו לא מסוגלים לעזור לעצמנו לצאת מסיטואציה. תמיד צריכים את העזרה החיצונית, בשביל זה יש את המנטור, בשביל זה יש את הקהילה. אחד הדברים שאני נותן, מאפשר, אף פעם כמובן גם לא מנעתי, זה כמו שנתלי גם ציינה, אפילו בלי לדעת את המחקרים שלה, זה פשוט שבן אדם שיש לו איזושהי בעיה, שפשוט יוציא את הכל על הכתב ויעלה פוסט מסודר. פוסט מסודר שמספר מה הוא למד, הצליח, לא הצליח, ומה הוא חושב שגרום לו לא להצליח. הוא סתם מחפש אפילו לפעמים גם פידבק, אז פשוט אני יודע שהפוסטים האלה שבן אדם מצליח, או לחילופין נכשל, או מחכה לאיזשהו עזרה חיצונית, מעלה את הבעיות שלו בצורה מאוד כנה עם עצמו על פוסט, שזה לא פשוט, כן? אדם שצריך לכתוב את זה, יכול לדבר איתי, זה עניין אחד, לחשוף את עצמו בפני כולם, במיוחד כשהוא לא בדיוק הופך להיות רווחי באותם רגעים, אז זה לא פשוט לבן אדם. אז אני מאוד מעודד את הדברים האלה, כי אתה רואה פשוט הבן אדם מתנקה מהבעיות, מעלה את הבעיות, הוא גם מנסה לגעת במה שהוא חושב שבעיה, ואז אתה רואה שפשוט הפוסטים האלה מקבלים תגובות, אפילו מאנשים שבדרך כלל קצת רדומים בקהילה, אז פתאום הם כן נותנים משתפים, או כן, אני מגיש כמוך, או לחילופין פידבק, אני חוויתי את זה, ככה וככה עשיתי, וכמובן גם הגיע הפידבק ממני, ובאמת זה דברים שמאוד מנקים את הבן אדם, ונותנים לו כרגע עכשיו מבט קדימה. הדברים שנתלי דיברה פה על מנטור, עכשיו אחד השאלות שאולי הם צריכים לשאול, ולא כל כך נגענו בהם, בכלל, מה זה מנטור בכלל? היום לצערנו כל אחד הפך למנטור, המושג הזה קיבל קצת זילות, אני חושב, בעולם בכלל, בטח בעולם שלנו במסחר. ויש הרבה פעמים אנשים קצת טועים שחושבים שמנטור זה אחד שמוכר קורס, מעביר איזה שיעור, הוא כבר מנטור, וזה פשוט זריעת מלח וחול בעיניים של האנשים. מנטור, לדעתי, זה קודם כל זה מנהיג. מנהיג מלשון המילה הגה, לתפוס את ההגה. אני הרבה פעמים, גם בסדנאות שאני עברתי, תמיד השוויתי את העולם המנטורינג בנהיגה ברכב. כשבן אדם הוא מנהיג, אז הוא כל כך צריך להנהיג את עצמו, שהוא לאיפה הוא מוביל את עצמו, לאיפה הוא נוסע. אדם נכנס לרכב, הוא יודע כשהוא נכנס לרכב איפה הוא צריך להגיע. אז יש לו את המסלול שלו, אם זה מסלול שהוא מכיר, או לחילופין שהוא עובד לפי ה-Waze. אז הוא מסתמך על ה-Waze, איפה הוא צריך ללכת, איפה הוא צריך לפנות וכו'. מצד שני, אנחנו גם יודעים, כשבזמן הנהיגה, אף אחד מאיתנו לא נולד נהג, הוא לקח ככה וככה שיעורים על מנת לנהוג, וגם כשהוא התחיל לנהוג, בהתחלה היה צריך מישהו לידו, ולאחר מכן, ההשתפשפות שלו, הנהיגה שלו, הניסיון שהוא צבר, גרמו לו להפוך להיות נהג. עכשיו, מה זה נהג? נהג זה לא אחד שיש כביש פתוח, יום כיפור הוא נוסע ויודע לנסוע בכביש, זה קל לכל אחד. נהג זה אחד שנקל בסיטואציות ויודע לצלוח אותה. נוצר אורך העניין, פתאום הוא נוסע אחרי מישהו, וזה שלפניו בלם בלי מטפטע, איך הוא מגיב? מישהו פתאום חותך אותו, איך הוא מגיב? הוא יוצא לעקיפה, אוטומטית, מה הוא צריך לעשות? ואת כל הדברים האלה אני בעצם מעביר אותם לעולם המסחר, ותמיד אני אומר לאנשים, את הידע שלכם אתם צריכים להגיע לסיטואציה על ידי תרגול, על ידי, כלומר, תרגול, על ידי ידע, על ידי, שאימנתם את עצמכם מנטלית, שבעצם מה שאתם רואים, היד באופן אוטומטי כבר עושה את הפעולה. כלומר, לשם סוחר צריך להגיע ברמות הגבוהות. וזה מגיע עוד הפעם, רכישת ידע, ממנטורינג שמכוון אותך, מתרגולת, מהכרה של המון המון מקרים שקרו לך או קרו לאחרים, העלית אותם, דיברת עליהם, קראת לחברים שלך מה קרה, קיבלת פידבק עליהם, הן מנטלי והן טכני והן פונדמנטלי, וכשאצלנו מעלים טרייד, עסקה של בן תלמיד, אז קודם כל הוא מחויב להראות את השקיפות, איפה הוא נכנס, איפה הוא יצא מהתוכנה עצמה, ואז על זה הוא מקבל שאלות. מה חשבת, אם נכנסת בשורט, החלשות פה היו טובות, למה לקחת את השורט? מה המידע הפונדמנטלי שבעצם עליו הסתמכת, איזה טריגרים נכנסת, תסמן לנו אותם, איזה טריגרים בגללם יצאת, מה הרגשת, ואז על פי זה הוא מקבל כמובן את ההכוונות הנכונות. כלומר, המנטור בעיניי, כשאני עכשיו עושה בפסיכולוגיה לאחור, זה אחד שכמובן, קודם כל היה בתוך החיים, וידע את רגעי השיא, ידע את רגעי השפל, ידע להתמודד איתם, עבר אותם, צלח אותם, הוא בעצמו היה צריך לפעמים הנחיה חיצונית, כזאת או אחרת, והוא יודע לספר את הדברים, מה שנקרא, מתוך קירות ליבו, מתוך פנימה, ומנטור בעיקר, ולצערי היום, בגלל שזה עוסק המון במחירת קורסים, ועשיית קורסים, ולאו דווקא פרנסה ממסחר, אז הרבה מנטורים, so-called מנטורים, אני לא אומר את זה בצורה שלילית, אבל אני צריך להגיד את הדברים כבעייתם, שהם חוששים להגיד את הנו-נו-נו לתלמיד שלהם. ואז אם הוא תלמיד מרוויח מיד זה מחיאות כפיים, כל הכבוד, חיבוקים, וכשהוא מפסיד, אז כאילו מחליקים את זה, כאילו לא קרה כלום. ואני לוקט בשיטה הפוכה לגמרי. אני יודע לתת בראש, אני חושב שלתת בראש, לשים את המראה לתלמיד, להגיד, שמע, נו 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 פה לא בסדר, הטרייד שלך גם אם הוא מוצלח, וגם אם הוא מקבל אפילו פידבקים מאוד חיובים כביכול מהקהילה, אבל כשאני שם לב שהטרייד הוא לא נכון, אני אומר נגד כולם, כמובן, לא בגלל שאני מנטור, בגלל שאני רואה שהדברים לא נכונים, העסקה לא טובה, גם אם היא רווחית, וצריך לדעת את זה. לא כל עסקה רווחית היא עסקה נכונה, ולא כל עסקה מופסדת היא עסקה לא טובה. כי יש לזה כללים, אז יש לזה גם סטטיסטיקות, אבל מנטור צריך לדעת, לשים, לתת את המראה לתלמיד, להגיד לו את הנו-נו-נו, מה שנקרא, לפעמים גם לעבוד עם המקל על הראש, וכמובן שצריך גם להגיד מילה טובה, מילה טובה. עכשיו, אני נתקל לדוגמה באנשים, שכמה שאני יותר קשה איתם, אני יותר מאתגר אותם, הם מתקדמים. ובכל פעם שאני כבר אומר, אוקיי, הנה, הוא עמד, אני אומר לו מילה טובה, בום, מגיע התרסקות, אני כבר צופה את ההתרסקות אפילו. אז אני נמנע בכלל להגיד להם מילים טובות, עד כדי כך. כי אני מכיר את האופי של אנשים, אבל זה נובע מתוך מה שנטלי אמרה, שהם נמצאים בקשר הדוק איתי, שיחות חודשיות, שולחים ממני מסחר אחת לרבעון, מעלים את הפוסטים שלהם מבחינת גרפים, מה הם עשו, מה הם לא עשו, הם מקבלים כל דבר שאני כותב, יודעים לקבל את הביקורת, שזה אחד הדברים החשובים באמת של תלמיד, כי זה עולם קשה. אי אפשר לעולם הזה לדעת לא לקבל ביקורת. לפי דעתי, אם שאלנו בתחילה מה אחד הדברים הכי חשובים לסוחר, דבר ראשון זה לקבל ביקורת, כל ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה. דבר שני, ביקורת חיצונית. אם אתה באת למנטור, באת לקהילה, שקהילה פתוחה, קהילה שקופה, תדע לקבל ביקורת גם אם היא קשה. בסוף אנחנו צריכים לפתח אור של פיל. במסחר, אף אחד בצד השני לא סופר אותנו מה הפסדנו, זה בכלל לא מעניין אותנו. מבחינתם, תפסיד, מה טוב, מישהו יכול לקח את הכסף הזה. וזה פשוט שמה, וכן הנושא של הביקורת, הוא חייב לדעת לקבל אותה, כי בסוף הביקורת הזאת בונה אותנו, בונה אותנו כסוחר, משם אתה אמור ללמוד, משם אתה אמור לצמוח. וכמו שנטלי גם אמרה, פשוט לדעת לחבק את ההפסד, כי זה חלק מהעיסוק שלנו בתחום הזה. אין דבר כזה מעט מוזר צלחה במסחר. לא קיים כזה דבר במסחר.
חשוב מאוד המשפט הזה, שאף אחד לא ימכור חלום, כי...
אין דבר כזה, פשוט מי שמוכר חלום שאין הפסדי, או לחילופי, אני יכול להגיד גם כן. מי שמראה גם רק רווחים, ולא מראה הפסדים, כבדו וחשדו. אין דבר כזה בעולם המסחר, אין 100%. יש לי שיטות, באמת, אפשר לבדוק אותן סטטיסטית, מעל 90% הצלחה. ועדיין יש מדי פעם נפילות. זה חלק מעניין. אבל אתה בא, אז אנחנו חוקרים למה זה לא קרה, כל הפעם, כי יש סיבה. זה שסטטיסטיקה זה דבר מעולה. אבל אנחנו אף פעם גם לא תולים את זה רק בסטטיסטיקה. בודקים איפה עבדנו נכון, ואז אנחנו חוקרים מה היה בחדשות, מה היה בטכני, או לחילופין. אם אנחנו יצאנו מוקדם, או לא בקישל, או לא מיצינו את הפוטנציאל של הטריגר, עד איפה המנהיה יכולה להגיע, יצאנו לפני, גם למה יצאנו לפני? מה הייתה אותנו? אבל זה בדיוק העולם שלנו, העולם של מחקר יומיומי. אנשים קצת מזלזלים בנושא, למדתי, פה הייתי איזה מנטור הזה כמה דקות, למדתי איזשהו חינם מפה, איזשהו חינם משם, שהוא חינם אצל זה, ואז חושבים שיש להם מכלל של דברים, כי הם למדו מכמה מקומות. אז פה גם הטעות, מרוב שיש עצים, גם לא, מרוב שיש עצים לא רואים את היער. אבל בסוף בסוף, אם אתה לא עומד שיטה מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד, שנותן לך גבולות ימין ושמאל, שבתווך יש לך את הדינמיות שצריך לפעול בה ודעת איך להשתלות בתוכה, זה פשוט לא יקרה. זה פשוט לא יקרה. ההפסדים הם חלק מהעניין, צריך לדעת לתחקר אותם כל הזמן. אני תמיד אומר לתלמידים שגם אני יום-יום יושב ולומד. עצם ההתעסקות ביום-יום לעשות סקירות, אני יושב כל יום בעצם יושב ולומד את הדוחות עם הצוות. אני יושב ולומד מה החדשות אומרות, אני יושב ולומד את הטכנים, מה הוא אומר, האם אני עכשיו אתן הכוונה יותר ללונג או יותר לשור, כל יום זה למידה. זה בדיוק העבודה צוות שאנחנו עושים מדי יום. מדי פעם אנחנו מוצאים לסדנאות ימי עיון, או לכנסים, או לחילופי השתלמויות שאנחנו עושים, כמו שעשינו עם נטלי בתחום המנטלי, אותו דבר שלנו בעולם הפונדמנטלי, כי יוצאים דברים חדשים. מדי פעם יש חידודים, או לחילופי אסטרטגיות חדשות שאני מפתח עולם הטכני. אין דבר כזה להפסיק ללמוד, אין דבר כזה לא להיות עם עגליים על הקרקע, אין דבר כזה לבדוק את עצמך מדי וואן. זה חלק מהן, לא ראיתי מהנדס היום שלא יוצא להשתלמות, לא ראיתי עורך דין שלא יוצא להשתלמות, להתמחות, לא ראיתי רופא שלא יוצא להתמחות, וגם בתוך העולם עצמו, אין דבר כזה שבן אדם או סוחר או מנטור, הוא שולט בכל התחום. אני לא ראיתי מנטור שהוא שולט במתחים, בסחורות, בקנאביס, במניות גדולות, מניות פניס, זה לא קיים. בסוף גם רופא וגם נטלי שלמדה פסיכולוגיה, בסוף התמחתה בתחום ספציפי. רופא מתמחה, הוא יכול להיות קרדיולוג, או להיות פסיכולוג, או להיות מנתח מוח, whatever, אבל יש לו נישה ששם הוא עובד. ולכן גם המנטור צריך לדעת במה הוא מתמחה, ואת מה הוא מעביר, מה הנישה שלו, ומה הוא עוסק בו בדיוק. וגם התלמידים צריכים להבין שאם הם מקבלים פתאום קפיצות, פעם ככה ופעם, פעם זה קנאביס, ופעם זה פניס, ופעם זה בנות ענק, גם חסר פה כנראה עמוד שדרה במקום הזה. ותלמיד צריך לחפש עמוד שדרה שיגיד לו, זה הכללים, כאן אנחנו עוסקים, זה לא, זה לא, זה כן, ורק בטווח הזה אתה הולך בדרך, יש לך גבול מימין, גבול משמאל, בתווך קיים את הדינמיות, בתווך קיים את הגמישות שלנו המחשבתית, הגמישות הפעולתית בטכני וכו' וכו'.
אוקיי, מצוין. נטלי, אני אשאל אותך, מנקודת מבט של פסיכולוגית, איך אני יכול לשפר את עצמי, נגיד, בתור בן אדם? אני לא אדבר נטו על עצמי, אני פשוט... כל בן אדם ששומע את השאלה הזאת, איזה מחשבות הוא יכול להכניס לעצמו לראש כדי להשתפר?
אוקיי. אז התייחסתי לזה גם קודם, אני חושבת שהיכולת לגמישות מחשבתית היא אחת היכולות החשובות ביותר שאני יכולה לסגל לעצמי כדי להשתפר כבן אדם. כי בעצם היכולת הזאת מאפשרת לי גם ויסות רגשי, ואז ההתמודדות שלי עם כל מיני סיטואציות, גם בעבודה וגם ביחסים בין אישיים, וגם כל מיני סיטואציות רגשיות שלא קשורות לאף אחד אחר, אלא רק אליי, תהיה התמודדות טובה יותר. וגם חשוב לזכור שכשאנחנו מאוד מאוד מקובעים ומסוגלים לפעול רק בדרך אחת, היא יכולה להיות יעילה בכל מיני מקומות, אבל היא תהיה מאוד מאוד לא יעילה במקומות אחרים. אם למשל אני מתוכנתת להתנהג תמיד מאוד מאוד נחמד לכולם, זה יכול לפעול לטובתי בכל מיני מקומות, אבל זה גם יכול לפעול לרעתי במקומות שבהם אנשים אחרים מנצלים את זה. אז חשוב להיות גמישים בהתנהלות שלנו וגם באופן שבו אני מתמודדת עם כל מיני סיטואציות. אני חושבת שבתחום המסחר זה באמת המקומות ששלום דיבר עליהם, היכולת שלי לפעול בתוך טווח מסוים, בצורה גמישה, בצורה דינמית, להתאים את עצמי לסיטואציה, וביום-יום אנחנו יכולים לראות את זה בהתמודדות. אני לא אדבר באותו אופן לבוס שלי ולבן זוג שלי. אני לא אתנהל אותו דבר עם הילדים שלי בכל סיטואציה, כי כשהם, שלי ספציפית, לשמחתי עדיין לא עושים את זה, אבל כשהם נשכבים בסופר וצורכים בקולי קולות, אני לא אתנהג באותו אופן כמו כשהם שרים לי בהצגה נחמדה. בסופו של דבר, היכולת שלי להיות דינמית, להתאים את עצמי לסיטואציה, היא יכולת בסיסית ביותר שתעזור לי לפעול בצורה יעילה יותר ולחיות חיים טובים יותר.
אוקיי, תודה רבה לך.
אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת באמת על הדברים של נטלי אמרה, ברשותך, תוכל לך לעשות את זה בהמשך. א', הנושא של הקיבעון זה משהו שבאמת פוגע בסוחרים. וזה לרוב מגיע דווקא מהנקודה שבן אדם נכנס למסחר, והוא לא שם לו את שני האופציות שקיימות. במסחר למעשה קיימות שלושה אופציות, או שהיא עולה או שהיא יורדת, או שהיא הולכת הצידה. כשהיא הולכת הצידה, כמובן, אז אין לנו מה לעשות שם, אין בכלל מה לייצר. אבל אם בן אדם, כשהוא מגיע, יש לו תוכנית עבודה, כשהוא בא למניה אחרי שהוא ניתח אותה, אז יש לו את הניתוח הפונדמנטלי, או אפילו הניתוח הטכני, אם זה מה שהוא יודע לעשות, הוא חייב לייצר לו תרחישים. תרחישים, למה המניה תעלה? מה הסיבות שלפי דעתו המניה תעלה? ומה הסיבות שלדעתו המניה תרד? עכשיו, כמה שכמובן יותר יודע להעמיק מי הם השחקנים, איזה כלים טכניים יכולים להפריע לו, מה התמחורים, יש תמחור יתר, תמחור חסר, אם הוא קורא את הדוח לעומק, איזה השפעות יש לכל מיני נקודות בדוח, שאולי אחד מהשחקנים המוסדים ישימו לזה לב, ועל פי זה לבנות תרחישים מבוססים, לא כלומר, לא תרחישים, אם זה long, זה short. זה כמובן אימור, זה חובבנות. אני מדבר על משהו מקצועי שנסמך על ידע, נסמך על דברים שהוא מביא מתוך הניתוח הפונדמנטלי שקיים. מה שזה עושה, אנחנו בתחילת הדרך, כשאנחנו מוצאים את הסקירות, אז היינו כותבים תרחיש long, תרחיש short. סליחה, תרחיש עיקרי, תרחיש משני. ולמעשה, כשאתה עושה תרחישים, אתה פותח את האפיק הזה של קיבוע מחשבתי, זה קודם כל. זה דבר ראשון, כי יש לך שני תרחישים, אתה כבר לא מקובע. זה דבר מאוד מבורך. יחד עם זאת, אנחנו הבנו עם הזמן, כשאתה כותב תרחיש עיקרי, תרחיש משני, אנשים נתפסים רק בעיקרי, מבחינתם זה העיקר, ואז גם זה הפך עוצם לקיבול, למרות שיש להם עוד אופציה. אז שינינו את זה עם הזמן, ופשוט קראנו לזה תרחיש לונג, תרחישות, כלומר אין העדפה, תסתכל על הגרף עם הידע המקצועי שלך, עם הטריגרים, ותדע לאן לקחת את זה, כמובן אנחנו גם נותנים יעדים, אבל זה כבר אנחנו נדבר על זה אולי בפודקאסט אחר, כי זה לא הזמן לזה. אבל הנושא הזה של לצאת מהקיבול, לעשות את הזום אאוט, הוא מאוד מאוד חשוב, ואחד הדברים שגם אני אומר לאנשים, לפעמים אנחנו נכנסים לקיבעון, בצורה כזו שאנחנו מקבלים אפילו בלק, אתה אפילו לא שם לב מה הכלים אומרים, כל מה שאתה ראית, תצורות טיפוך לכל, וסימו לך את כל הדברים לצאת החוצה ולא יצאת, כי היית בקיבעון, היית בבלק אאוט. אז אחד הטיפים שאני נותן לאנשים, זה קודם כל, כשאתה נמצא במסער ומשהו לא הולך איתכם, דבר ראשון, קחת פעולה עם הראש פשוט אחורה, ואז אתה בעצם כבר יוצא מתוך הסיטואציה, אפרופו נטלי אמרה, קשה לצאת לפעמים מהסיטואציה, אחד הדברים שאני אומר, פשוט צא החוצה, אפילו תקום מהכיסא ותישב בחזרה, אתה פתאום מקבל את המסך אחרת, אתה לא רואה את הזום אין, אתה רואה כבר את הזום אאוט, ואז בעצם אתה מתחיל לקבל פרספקטיבה חדשה למה שעשית, ובין הסתם כבר מצופה לך כבר לעשות את החשבון, 1, 2, 3, ללחוץ על העכבר, לראות על הנקודה שאתה כרגע נמצא בה, מה הכלים אומרים, או לחילופין להסתכל בסקירה, מה הסקירה אומרת, וזה גופה, אחרי שתתתי את הטיפים האלה לאנשים, פשוט עזר להם הרבה פעמים לצאת מהקיבעון ולחתוך הפסדים בזמן. שורה תחתונה בתחום המסחר, אם אני מסכם את המכלול, זה קל לנו הרבה פעמים, אנחנו שומעים את זה מהמון המון מנטורינג והמון עינים, אנחנו פשוט יצקנו לתוך זה המון המון תוכן, זה לחתוך הפסדים כמה שאפשר מהר, כשזה לא עובד לפי התרחיש שלך, אפילו לחכות לסטופ. וכמובן, לקחת את המהלכים בדליים, לקחת את זה כמה שאפשר למעלה וכמה שאפשר יותר. ובנוגע למה שנטלי אמרה לגבי עניינים ועבודה עם עצמך, יש מושג שנקרא בגמרא, או מגיע מעולם החסידות יותר, שכלי ריק מחזיק, כלי מלא לא מחזיק. מה הכוונה? אם אתה תיקח כוס, אתה מלא אותה במים, כשאתה רוצה ללמוד עכשיו לשפוך על זה עוד מים, לא יקרה שום דבר, אתה תשפוך והכל יצא החוצה. כשאתה כלי ריק, אתה שופך מים, יש לו מה להכיל, יש לו קיבולת הכלה. וכשבן אדם מגיע למצב חדש, לסוחר, כסוחר, כל תחום שהוא הולך ולומד אפילו, הוא חייב לבוא פלט, הוא חייב לבוא כלי ריק, הוא בא לקבל, הוא בא ללמוד, הוא בא להפנים. אם הוא בא, אני מבין, אני יודע, אני כבר למדתי, אני כבר יש לי את הניסיון, כבר, יש לי שנה ניסיון, שנתה ניסיון, כי למדתי אצל זה ולמדתי אצל זה. וכשהוא בא אליך, ולמה הוא בא אליך? ככל הנראה, כי הוא הפסיד במקומות אחרים. אז כל הניסיון הקודם, הוא חייב לראות אותו בצורה של אפס. אפס ניסיון, אפס ידע, מפה אני מתחיל. אם בן אדם יגיע למנטור חדש, לא משנה לאיזה מנטור, הוא מגיע, יש לי ניסיון, יש לי את הידע, הוא מגיע בעצם עם הסריטות ועם הפגעים, עם הקרעים שהיה לו בפעם הקודמת. הוא צריך לדעת איכשהו לטפל בזה, הוא צריך לדעת שהוא צריך לשים לזה אפס, הוא מתחיל נקודה חדשה מציר X וציר ה-Y, אני יוצא לדרך חדשה, מה אני לוקח בתחום הטכני שאני צריך ללמוד פופר המקצועי, מה אני לוקח בעולם המנטלי, לחבר את שתיים ביחד לכדי הצלחה. אם אין לו את המכלול הזה, לאפס את עצמו, להתחיל מאפס, לבוא מה שנקרא, אני מבוטא כרגע לשיטה, אני מתבטא לשיטה, אני רוצה ללמוד את השיטה, וכך שלא שלשת, אם כמה שהוא מתפתח עם השיטה, אז הוא מקבל את ההשגות שלו, זה מצוין. אבל קודם כל, לקבל. קודם כל ללמוד, קודם כל להפנים, קודם כל להיכנס לתרגולת, להישמע למנטור, ורק אחר כך צא לדרך משלך.
אוקיי. תודה רבה לכם על הזמן שלכם.
תודה רבה לך.
אנחנו
נתפגש לעוד פרקים.
בכיף.
שיהיה לכם שבוע מצוין.
תודה רבה. שעות טובות.